לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
שבוע טוב לכל המאזינים היקרים. קראנו חיי שרה, והנה כבר הגענו לתולדות. צ'יק צ'ק. וכמו שאנחנו סיכמנו, אנחנו מחברים. נגמר פרשה היום. מתחיל פרשה היום. אז בבקשה, אנחנו צריכים לחבר. השבוע הקשר בין הפרשיות יהיה תפילה. סוף פרשה של שבוע שעבר מסיימת, ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא הלך להתפלל, מאין יבוא עזרי, הוא רוצה שידוך, הוא כבר לא היה ילד בן 8, מחפש שידוך, מתפלל, ועוד טרם יקראו ואני אהנה, עוד לא, הוא לא ידע, זה לא היה כמו היום שיש פלאפונים וטלפונים ודיווחים, הוא לא ידע שרבקה כבר אוטוטוטוטוט מאחורי הסיבוב, הוא הולך להתפלל. הוא ראה גמר את התפילה, הוא יעשה שלום במרומו, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. והנה, עורכת גמלים והקלה. היא ראתה אותו, ותיפול מן הגמל. מה אני אגיד לכם? רש"י אומר, לשון תתפעל, כמו, ותיקבר, ותישבר, נושאים מעניינים ארוכים. זה היה אירוסין שמה. בקיצור, יש מה לדבר על הנושא הזה, למה הביא רש"י את הדוגמאות הללו. בכל אופן, מה היה כאן? יצחק הולך לסוח בשדה. אז אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, אין שיחה אלא תפילה, שנאמר, תפילה לעני כי יעטוף, לפני השם ישפוך שיחו. נכון שאם היינו חושבים, מה זה שיחו של העני? לא יודע, הקשיים שלו, העוני שלו. מה זה ויצא יצחק לסוח בשדה? דברים אחרים גם כן. אבל יצחק לא היה עני. ליצחק לא היו קשיים. אז מה זה יכול להיות גם אצל יצחק וגם אצל עני בדיוק אותה מילה, שיחה. רק תפילה זה יכול להיות. אין משהו אחר שיכול להיות משותף בין שני הסיפורים הללו, בין שתי השיחות האלה. אז יצחק יוצא לסוח בשדה, וזה לא כל כך פשוט. הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף למד דלת, אמר רבי, שכחתי מי, חציף עליי מן דמצלי בביקטה. תרגום לעברית, חצוף בעיניי מי שמתפלל בביקעה, כלומר במקום פתוח. כי קירות מעניקים רצינות, אווירה. ומקום פתוח, משוחרר, חופשי כזה, זה קלות ראש כזו. סתם מסתובב, כאן עורב מעל הראש, כאן איזה ארנבת רצה, כאן פה, כאן שם מקום פתוח. אפילו מי שנמצא בטיול, באיזשהו מקום, ופתאום מנחה מנחה יורדים מהאוטובוס, הולכים להתפלל, אז כל אחד מחפש לעמוד ליד את עץ, או ליד סלע גדול, איזושהי פינה, ואם לא, אז ליד הדלת של האוטו. לא ממש ככה, באמצע אף מקום, כמו איזה עמוד חשמל בודד בערבה, כי זה מה אני אגיד לכם? אני מרגיש שזה כמה דברים, אבל מה אכפת לי? חציף עליי, ככה אומר החכם. אבל ליצחק כן היה מותר להתפלל בשדה הזו. למה? מה, אם אסור, אז אסור. השדה הזו, רבותיי, זה לא הייתה סתם שדה חקלאית, אני יודע איפה במושב קוממיות. זה היה מה שלימים עתיד להיות בית המקדש. בינתיים זאת היה פתוח. אברהם קרא לו הר, יצחק קרא לו שדה, יעקב קרא לו בית, הכל מדובר על אותו מקום. היום מותר לנו להתפלל בבית המקדש, זה כבר מקום בנוי, להפך, זה ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. עוד מעט נדבר על זה, זה היום תפילה אנחנו מדברים. אבל כשזה התחיל אצל יצחק, זה עוד היה שדה. אז למה יצחק הולך להתפלל שם? על יעקב זאת לא שאלה, יעקב לא התפלל שם, יעקב הלך לישון, והוא חלם חלום, אנחנו נגיע לזה, אז הוא אומר, וואי, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים, הוא לא ידע. זאת אומרת, הוא לא התכונן ללכת לחלום חלומות עם השראה נבואית במקום הזה. זה בא לו. אבל יצחק כן הולך להתפלל שם, למה? יש כלל נורא מעניין, וזה יצא יוצא מן הכלל. הכלל אומר שחציף עליי מצלי, מי שמתפלל בביקטה, זה לאו דווקא מוחלט. יצחק במקום הזה היה לו נס. שם היה המקום של עקדת יצחק. משם הוא עלה על המזבח וירד עם שתי רגליים, עלה לבד וירד לבד. זה נס. ויש גמרא במסכת ברכות בפרק הרואה, איזה דף, וואי, מאיפה אני יודע? את כל הדפים אני צריך לדעת, אבל נדמה לי שכן רשום לי פה באיזשהו מקום. ברכות דף נון דלד, נון דלד עמוד א'. מי שנעשה לו נס באיזשהו מקום, אז קודם כל הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. חוץ מזה, אם עכשיו מגיע זמן מנחה, שם הוא יכול להתפלל. למה? כי חציף עליי מן דמקצלי בביקטה, זה נקרא קצת אווירה כלילה, אווירה של קלות ראש. לא בשביל מי שנעשה לו נס. מי שנעשה לו נס, שם הוא מתעטף ברצינות, באהבת השם, באופן מיוחד. מפני שהתפילה קשורה לרגש, לא לשכל. גם בטח צריך לחבר הרבה שכל לתפילה. אבל המקור, הכיוון של התפילה זה רגש. לרגש יש את החוקים משלו. לא היום להרחיב על זה, אבל זו התפילה. אוקיי. בכל אופן, זו התפילה של שבוע שעבר, ויצא יצחק לסוח בשדה, רק מתפלל, והנה רבקה מגיעה לקראתו, איזה יופי. ועכשיו הם גרים, חיים ביחד 10 שנים, אחרי שכבר הגיע להיות בת בנים, ואין לה ילדים. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרשת השבוע, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו השם. פרשת השבוע מדברת על משהו נורא מעניין. יצחק מעתיר, והקדוש ברוך הוא נעתר. כן? זה מה שהיה. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ויעתיר יצחק ויעתר, ויעתר לו השם. אני מעתיר בתפילה. להעתיר, מילה מעניינת. אנחנו נטפל בה עוד מעט. מה זה להעתיר? אבל זה מה שכתוב. יצחק העתיר בתפילה, והקדוש ברוך הוא נעתר לו, ודרך אגב, גם רבקה התפללה. ובכל אופן, ויעתר לו, למה לו ולא לה? בגלל, כך אומר רשי, רשי מביא, בגלל שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק, לתפילת צדיק בן רשע. נכון שרבקה הייתה צדיקה, אוי ווי ווי איזה צדיקה שהיא הייתה, אבל מי היה אבא שלה? מאיפה היא בא? נכון, גם ליצחק היה כזה סבא של סבא, אלתר זיידה. אבל תכלס הוא כבר דור שני של בנשק. אתם יודעים מה זה בנשק? בנשק זה ראשי תיבות בנן של קדושים. על הרבה צדיקים, אדמו"רים שהם לא דור ראשון, אלא דור שני, דור שלישי, נוהגים לומר בנשק. בין קדושים. זה לא בציניות, באמת, באמת. אומרים את זה בכל הרצינות. אוקיי, אז יצחק היה בנשק, ורבקה לא הייתה בנשק. אז הקדוש ברוך הוא יותר מקבל את התפילה של יצחק מאשר של רבקה. אם כי רבותיי, יש על זה שאלה נורא קשה, הגמרא אומרת במסכת תענית, שפעם הייתה בצורת, ורבי אליעזר, היה אחד מהשולשלת של גדולי ישראל, תנה, כהן, התפלל, והוא לא נענה. ירד רבי עקיבא, והוא כן נענה. למה? כי רבי עקיבא היה בן גירים. הוא היה לא בדיוק בעל תשובה, חצי בעל תשובה. הרי כולנו יודעים, עד גיל 40, הוא היה רואה צון. הוא אמר, מי תן לי תלמיד חכם, ואין שכנו כחמור. שנאה הייתה לו לתלמידי חכמים. ואחר כך הוא בעצמו הלך להיות תלמיד חכם, והוא נהיה רבי גדול וצדיק גדול. אז כשהוא הלך להתפלל, מיד ירד גשם, והגמרא אומרת, למה? לא בגלל שזה גדול מזה, אנחנו לא מודדים מי יותר גדול, מי לא יותר גדול, אלא שזה היה מעביר על מידותיו, אז לכן הקדוש ברוך הוא העביר על מידותיו. מה זה מעביר על מידותיו? שהוא לא היה בנשק, הוא לא היה בן של קדושים, הוא לבד התקדם. אם ככה, אז גם רבקה לבד התקדמה, אז למה פתאום פה לא שומעים את התפילה שלה? אז הנושא הוא נורא מעניין, אני לא מרחיב עליו עכשיו, אבל נקודות חשובות צריך לזכור. תלוי על מה מתפללים. כשרבי אליעזר ואחר כך רבי עקיבא התפללו על גשם, זה לכל העם. אם אין גשם, אין מים בבורות, אין אוכל, יש מחלות. לא רק בגלל שאין מים לשתייה. הגשם גם שוטף. הגשם גם מנקה. בקיצור, כל העם צריך גשם. אי אפשר לא מספיק לייבא בקבוקי שתייה מטורקיה, או לא יודע מאיפה, מהאלפים. צריך גם מים, מים זורמים. אז אם אין מים, יש השם ירחם. אז לכן על כזה דבר, תפילה של מי מעביר על מידותיו, היא יותר חזקה. אבל יצחק ורבקה מתפללים שיהיה להם ילדים. אז יצחק אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה בן של אבא שלי, הצדיק, אברהם יהיה נכד. ורבקה אומרת, ריבונו של עולם, אני רוצה בן של אבא שלי, הרשע יהיה נכד. על הרשעים הרי נאמר קרת. מה זה קרת? שאין להם דור שלישי. אז נכון שכשהצדיק חוזר בתשובה ומפנה עורף לדרך הרעה של ההורים שלו, אז כבר זה הקרת, הוא קורט. עכשיו אני מתחיל מסלול חדש. אבל אם רבקה מבקשת ילדים, אז אוטומטית זה אחד ועוד אחד היא מבקשת נכדים ללבן, לבטואל, לכל השם ירחם שם, לכל הפרחחיידה שם. אני לא אומר שאנחנו לא ניתן להם ילדים, אבל אם את עכשיו עקרה, ואנחנו צריכים להפוך עולם בשבילך, זאת אומרת, אנחנו נהפוך עולם בשביל לבן, בשביל בטואל, לא, 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 הגזמת, הגזמת, זה כבר לא. מה שזורם בדרך הטבע, אז לא תמיד סותמים את האף לרשעים שהם ימותו, שיחיו, שיהנו מהשמש הזורחת, מכל מה שיש. אבל לסדד מערכות, בשביל זה צריך בנשק. בשביל זה צריך צדיק בן צדיק. ויצחק היה צדיק בן צדיק, ועל זה נאמר, אינו דומה על תפילה לילדים. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. אז אם אני הולך לרבי שיתפלל עליי על משהו, אז זה לא חשוב אם אני מתפלל על פרנסה או על ילדים, הוא מתפלל עליי שהוא יהיה צדיק בן צדיק, שיהיה צדיק בן רשע, שיהיה מה שהוא רוצה. אבל כשאני מתפלל על עצמי, זו תפילה הכי חשובה, עוד מעט גם לזה נגיע. אני זוכר שפעם אחת, אחד החברים שלי הגיע אל הסטייפלר, זיכרונו לברכה, אבא של רב חיים קניבסקי. ואמר לו, אני לא זוכר, אמר, אשתי חולה, או אבא שלי חולה, אינני זוכר את הפרטים, והרב תתפלל. אז הוא זקף גבות. הוא אמר, אני חולה, אני חולה, הרב, תתפלל עליי. אז הוא זקף גבות, אומר, אבא שלך חולה כדי שאני אתפלל, או כדי שהוא יתפלל? אתה חולה כדי שאני אתפלל, או שאתה תתפלל? אתה לא יודע שאתה נהיית חולה כי הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות שלך? יכול להיות שגם הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות שלי. בשביל זה הוא ידבר איתי לבד. אבל כשהוא נותן לך משיכה באוזן, זה כדי שתסתכל למעלה ותגיד, אבא, הבנתי. בקיצור, אז תפילה עליי, צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע, תולי על מה מתפללים. בעלי תשובה יש להם את המסלול שלהם, וחזל אומרים, גדולה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, התפילות שלהם הן נהדרות, הכל נהדר, ואנחנו חוזרים לענייננו, יצחק מתפלל ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי יקראי. עכשיו רבותיי, אני רוצה לפתוח, עד עכשיו זה רק היה הקדמה, אני רוצה לפתוח עם איזושהי הלצה. לא הלצה באמת, אתם יודעים, יש לילדים קטנים, לא לילדים קטנים בני 3, ילדים בני 10, בני 12. אם אתם רוצים להפתיע אותם פעם עם איזושהי בדיחה חמודה, עוד מעט נראה שזה לא בדיחה, אבל לפחות נתחיל את זה עם כבדיחה. אז אתם שואלים ככה, קבוצה של ילדים, ילדות, לא חשוב, נכדים, בנים, לא סתם ברחוב, פוס ילדים תשגע אותם. בבית שלך, שולחן של שבת, כל הנכדים, כל הילדים. אז אתה שואל, ילדים יקרים, מי יכול לצעוק בשקט? לצעוק בשקט? והילדים מנסים, הם אומרים, בשקט. אומרים, לא צעקת, לא צעקת. אז אומרים, הלו, זה לא בשקט. אז הם עושים, לא צעקת. זה לא בשקט. לא צעקת. בקיצור, איך אפשר לצעוק בשקט? כך אתה שואל את הילדים. אז את התשובה שהיא הלצה, אני אגיד קודם, זה אומרים לילדים בשביל, יאללה, יאללה, סבא יצא צודק. איך צועקים בשקט? צועקים את המילה, בשקט! אז מה עשיתי? צעקתי בשקט. את המילה בשקט צעקתי. זו בדיחה. אבל איך באמת צועקים בשקט? נו, מתפללים. בוכים. לבכות, זה לא נקרא לבכות של צער, ריבונו של עולם, רע לי, רע לי. לא, 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 לא. יש בכי של התרגשות, בכי של כגמול עלי אמו, בכי של וואו. אני לא יכול. מתפוצץ לי הלב מרוב התרגשות. בכי זה צעקה בשקט. ויזעקו בני ישראל מן העבודה הקשה. אף אחד לא צריך לשמוע את הזעקה הזו. זה זעקה, זה שתיקה רועמת, מאוד רועמת. אתם יודעים, כתוב שלעתיד לבוא בימות המשיח יהיה כינור שיש בו 8 מיתרים. כך כתוב, הגמרא אומרת, בכינור של ימות המשיח יהיו 8 מיתרים. מעניין אתכם איפה זה כתוב בגמרא? במסכת ערכין, דף י' ג' עמוד ב', הכינור של ימות המשיח הוא יהיה כינור של 8 מיתרים, נימה שמינית. העולם הבא, 10. בקיצור, רבותיי, מה פירוש 8 מיתרים? הרי אנחנו מכירים את סולם הקולות, דו, רי, מי, פסול, יש 7, אין 8. אפשר לעשות את זה בטונים יותר גבוהים, בטונים יותר נמוכים, בבאס, בסופרן. אפילו בעלי חיים שיש להם שמיעה יותר טובה משלנו, הם יכולים לשמוע קולות כאלה שאנחנו לא שומעים, זה עדיין הכל בתוך הסולם של 7. מאיפה בא השמיני? מאיפה מביאים אותו? אפשר בין כל אחד לאחד לעשות חצי, לעשות רבע, לעשות שמינית, לעשות אלפית. זה מה שיש בפסנתר, הפסים השחורים האלה, בין הלבנים. זה חצאים ורבעים. אבל מ-1 עד 7 יש את כל הסולם. מאיפה בא השמינית? מה זה השמיני? לא תאמינו מי הוא השמיני. השמיני זה השקט. יש גם כזו נימה בכינור. וואי, איך שהנימה הזו יודעת לפרוט על הלב. השקט הזה. כתוב שהרשעים לא אוהבים שקט, דיברנו על זה בשבוע שעבר. הרשעים קיים נגרש, השקט לא יכילו. ויגרוף מימיו רפש וטיט. כל הזמן רעש, רעש, אקשן, אקשן, רעש, רעש. צריכים מוזיקה, מוזיקה בקולי קולות, לא יכולים להיות עם עצמם לבד. אבל יש, איך החזון איש באמונה וביטחון פותח? האמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. אדם ששעתו היא שעת השקט, או השקט, איך שאתם רוצים, זה לא מנוקד. יש רגעים של שקט, שאני עם עצמי, ובאמת כזה, זו הנימה השמינית של לעתיד לבוא. אוקיי, בכל אופן אנחנו חוזרים כאן עכשיו על ונעתר, ויעתר, ויעתר. מה הולך פה? אז מה זה? זה הבשקט. עכשיו תקשיבו עוד רגע, לפני כן אני אספר לכם קודם כל על פרשת השבוע, על סוף הפרשה כבר. בסוף הפרשה, למי שלא יודע, לא בסוף, קצת לקראת הסוף, כבר יש את הסיפור הדרמטי שיעקב לקח לעשיו את הברכות. נכון? ואחרי שיצחק ברך את יעקב, מגיע עשיו. ושומע שלקחו לו את הברכות, עשה סקנדל, והוא מבקש מאבא שלו, ברכייני אבי. אז אבא שלו אומר לו, בא אחיך במרמה, אומר אונקלוס, בחוכמתה, לא רמאי, בחוכמה, מגיע לו. בא אחיך בחוכמה, ולקח את הברכות. אז גמרנו, מה אני יכול לעשות לך? עשיתי אותו בעל הבית עליך, עשיתי אותו אדון, ואתה עבד, מה שאני אברך אותך זה יהיה שלו. מה שקנה עבד, קנה רבו. יש לזה אפילו סיפור, סיפור מאוד מעניין, שפעם איש אחד יצא לעסקים עם העבד שלו. ונסע למקום רחוק, עם הרבה כסף, עם הרבה עסקים, עם הרבה עניינים, פתאום הוא לא הרגיש טוב. נהיה חולה, הביאו כל הרופאים, הוא הבין שהמצב שלו לא טוב, הולך למות. הוא די חשד בעבד, שאם הוא ימות, אז העבד ישתלט לו על כל הנכסים. אז הוא התחכם. הוא נתן לעבד שטר חוב, מתנה, שטר כל הנכסים שלך, מה שאתה רוצה, הכל, הכל, כל הנכסים שלי עם שלך, רשמי חתם את זה אצל עורך דין עם נוטריון, הכל רשמי, חוץ מדבר אחד, שהבן שלי תיגש אליו, שיבחר לו משהו אחד, מה שהוא רוצה, שהוא ייקח, חוץ מזה הכל שלך. והאיש הזה באמת מת, שם בגולה, מסכן, העבד קבר אותו, והוא עושה חשבון כזה, אני יכול הרי להשתלט על הכל, אבל האבא הזה נתן לבן שלו רק משהו אחד, אז מה אני אהיה כזה נכס, הוא עשיר כזה גדול, יש לו תחנות דלק, יש לו תחנות קמח, יש לו רכבות, יש לו, אז מה זה, אני אתן שמה לבן שמה איזה שעון זהב אחד יקר, מה הבעיה, מה אכפת לי? חוזר בחזרה אל הארץ מוצא שלו, ניגש אל הבן ואומר לו, תשמע, אביך זיכרונו לברכה נפטר בנחר, והנה השטר, הוא נתן לי את כל מה שיש לו. רק הוא השאיר לך משהו אחד קטן. הבן היה פיקח, והוא קלט שאבא שלו, גם כי אני יודע מה הוא מדבר, אומר, אין בעיה, אני רוצה לבחור משהו אחד קטן, אבל ברשותך אני רוצה לעשות את זה בבית המשפט, לעיני השופט ועורכי הדין וכל העדים. מה אכפת לעבד? ואז שם גוללים את המכתב, מראים, אבא שלי הלך איתו לעסקים בגולה, ושם הוא מת, נתן לו לפני כן צוואה, והוא אומר, כל מה שיש לי, שייך לו חוץ מדבר אחד שהבן ייקח. והשופט מסתכל, וכולם מסתכלים, והדרמה גדולה, והשקט גדול, ואז אומר הבן, אני בוחר בדבר אחד בעבד. את העבד, אני רוצה לעצמי, שהוא ימשיך להיות עבד שלי. אה? אבא היה חכם? חכם, זהו זה. מה שקנה עבד קנה רבו. זה בדיוק מה שהיה כאן, מה שאומר יצחק לעשיו. מה אני יכול לעשות לך? הוא נתן הכל. מה כתוב? שעשיו ויישא את קולו ויבק. הוא בכה זעקה גדולה, הוא מראה, הוא התחיל לבכות. ואז מה עושה יצחק? יצחק מברך אותו, פתאום מברך אותו. על גחונך תלך, סליחה. על חרבך תחיה, וכאשר מרידת, הוא פרקת. סליחה, רגע, מה קורה כאן? לפני רגע, רבי יצחוק, לפני רגע אמרת, אין לך ברכות. פתאום אתה מברך, מאיפה זה בא לך? אם יש, אז למה לא הוצאת מקודם מהכיס? אם אין, מאיפה הוצאת את זה? נו, מה אתם אומרים? התשובה פשוטה, מהבכי. מהבכי הוציא יצחק את הברכה. הבכי מוליד דברים חדשים שאין בעולם. הבכי עושה יש מאין. בכי זה מבוכה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה מבוכה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ומאיר. על כל יום מהבריאה כתוב, היה אלוקים כי טוב. כי טוב, כי טוב. ביום השלישי אתם רוצים אפילו יהיה פעמיים כי טוב. בסיכום של כל הבריאה ביום השישי, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אם הכל טוב, למה הוא בוכה שם הריבונו של עולם? למה הוא בוכה? לא, הוא לא יבכה. אני אעשה יש מאין, אסור לו לבכות. כמובן, אם הוא יודע לבכות לכתובת הנכונה, כי בבכי יש גם, אתם יודעים, דמעות תנין קוראים לזה. אתם יודעים מה זה דמעות תנין? ככה אומרים, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אומרים שתנין בוכה, לא יודע מי הוא אוכל התנים, נגיד צבי. אז הוא בוכה בקולות של גורים, של במבי, של צבי, והצבי חושב שהילד שלו בוכה והולך לשם. בקיצור, הסיפור הזה לא כל כך נכון על פי הזיאולוגיה, אבל זה משל. אתם יודעים, אולי במקום דמעות תנין, אני אספר לכם את זה בצורה אקטואלית שכולם מכירים. ילד קטן, ככה נגיד בן 4, 5, 6, נוסע באופניים ונופל, טרח, חוות את הברכיים ואפילו יורד קצת דם. אז הוא מסתכל מסביב. אם אף אחד לא ראה, אז הוא קם וממשיך לנסוע. אם החברים שלו ראו, אז הוא צוחק. אם אמא שלו ראתה, אז הוא בוכה. כי אז הוא יכול לקצור גלי רחמים, בדיוק כמו הפלסטינאים בעזה. למה הם בוכים? בגלל שבאונרה משלמים להם על זה. הם היו מפסיקים לשלם להם, כבר מזמן היו מתאוששים. כבר מזמן הם היו בונים לעצמם תשתיות. אבל ככה הם יושבים ובוכים ולא עושים כלום, ומקללים ובוכים, והאונרה נותנת כסף ובוכים. רבותיי, לבכות זה כדאי. איפה שזה כדאי, אנשים בוכים. רק מי שלא בוכה לכתובת הנכונה, אומרים לו, מותק שלי, תמשיך לבכות עד שיתייבשו לך הדמעות. אבל מי שמרים עיניים לשמיים, כמו בני ישראל כשהם היו במצרים, ויזעקו ויענחו מן העבודה הקשה, אומר הקדוש ברוך הוא, סטאפ. אתה בוכה? אתה גורם לי לעשות כאן איזשהו בעיה בעולם. אני עשיתי עולם שלא לבכות, אין בכי. עשיו בכה, נפתחים בפניו שערים. עכשיו אם כן, בואו נתחיל להתחבר מההתחלה. קודם כל, מה זה האתר הזה? ויעתר יצחק להשם, ויעתר לו השם, הוא מעתיר והוא נעתר, מה קורה שם? מה זה? אז הגמרא שואלת, הגמרא בסכת סוכה, לא מוצא חן בעיני הרעיון הזה, מה זה ויעתר, ויעתר? מאיפה זה בא? אז אנחנו נדבר על ויעתר ויעתר, אבל ניתן לכם רגע אחד לכבוד השבוע החדש, 2.5 שניות של שירה קלה, ככה משהו להתברר, להתארגן. Thank you. הגמרא במסכת סוכה שואלת, למה נמשלה תפילתם של הצדיקים כעתר? עכשיו כאן יש לכם שיעור קטן בעברית, בלשון, יש כלי שקוראים לו עתר, עין תף ריש. אנחנו לא חקלאים, לא חיים בעידן חקלאי, אז אנחנו לא יודעים מה זה, אז אני אגיד לכם מה זה. גם אני לא חקלאי, אבל כשהייתי ילד גרתי בכפר עטה. וכפר עטה של פעם זה היה עדיין חקלאי, היו הרבה משקים. לאבא שלי, זיכרונו לברכה, לא היה משק, אבל השכנים היו משקים. אז יש כלשון רגיל שיש לו ארבע שיניים שמנות, איתו תוקעים באדמה והופכים אותה. מה שטרקטור עושה בשדה גדול, אז בערוגה קטנה עושים עם כלשון. ויש כלשון עם שלוש שיניים, דקות, ארוכות ורחוקות אחת מהשנייה. לא כמו ארבע שיניים שמנות וקצרות של כלשון. כלשון הוא בעצם משהו כמו מזלג, אבל עם שיניים יותר קצרות. כמובן עם פרופורציה. גדול. ואתר הוא הרבה יותר גדול, עם שיניים דקות, עגולות וארוכות. מה עושה האתר? את האתר תוקעים בערימה של קש, ומעמיסים אותה על הפלטפורמה, או על העגלה, או שהופכים אותה, מעבררים את הקש. בעונה של הקציר, החיטה, לוקחים לעשות ממנה גרעינים של חיטה, ולחיטה יש גם הרבה קש. כל הגבעול למטה זה קש. זה לא זורקים, נותנים את זה לבהמות לאכול. יש היום עם קומביינים, אורזים את זה לאלומות, גם פעם היו עושים, אבל אפשר גם לעשות ערימה, ומייבשים אותה, או נותנים לזה אפילו קצת לצוס, וזה הופך להיות תחמיץ, וזה מעודד את תנובת החלב של הפרות, אבל כשזה מאוד תוסס, זה גם עלול פתאום להידלק. זה תוסס ומתחמם מאוד. אז כדי שזה לא יקרה, צריך להפוך אחת לכמה ימים את כל ערימת הקש. יורד על זה טל, לפעמים גם גשם, וזה שכבה מאוד מאוד עבה, עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, וזה תוסס למטה, תוסס, ויש בידוד, הרבה גדול בידוד, וזה מאוד רותח. אז הופכים את זה. אז מה עושה האתר? זה לשון הגמרא. האתר מהפך את התבועה בשדה ממקום למקום. או שהכוונה הופך אותה מהשדה למחסן, או שבשדה בעצמו מהופך אותה, לאוורר אותה, מה שהיה בפנים יהיה בחוץ, מה שהיה בחוץ יהיה בפנים, כדי לאוורר וכדי לייבש. אז כך אומרים חזל, הגמרא במסכת, אתם רואים, זה הכל מתוך השיעורים באגדות חזל שלי, שלא תחשבו שאני ממציא את זה לבד. המצאתי את זה אז, לא המצאתי. אתר מהפך, חזל אומרים, מדוע נמשלה תפילתם של הצדיקים כאתר, מה האתר, כמו שהאתר מהפך את התבועה בשדה, כך תפילת הצדיקים מהפכת את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רוגזניות, מרוגז, למידת רחמנות. שימו לב מה שכתוב כאן, כתוב כאן עומק. מה האתר עושה? כשאני הופך את האתר, כשאני הופך את הערימה של התבועה בשדה, אז בתוך השדה בפנים יש משהו חם תוסס רותח. אני הופך אותו, אני מוציא אותו החוצה. האתר לא הביא שום דבר מבחוץ, לא הביא זהב, לא הביא כסף, לא הביא אבקה נגד אבקת כיבוי אש, שום דבר. האתר הפך, מה שהיה בפנים נהיה בחוץ, מה שהיה בחוץ נהיה בפנים. אומרים חזל, ככה גם התפילה של הצדיקים, היא הופכת ממידת רוגז למידת רחמים. התפילה של הצדיקים לא מביאה רחמים. יש רחמים, הם נמצאים בפנים, רק לפעמים הם מחוסים, לא רואים אותם, לא קולטים אותם, לא מבינים אותם. אז התפילה חושפת, אתה לא הבנת, אני כבר בן 23 ועוד אין לי שידוך. אתה לא הבנת למה אתה מחכה, אתה מחכה למשהו שלפני שנתיים עוד לא היה לך. את ה, את ה, את ה, את ה, את השידוך אחי. בקיצור, אנחנו לא תמיד יכולים לדעת להבין. אולי נספר לכם סיפור אחד קטן חמוד. הרבה סיפורים יש, אבל הסיפור אחד, הדיב רחיים, שבאתם עליו, אוי, מי שלא שמע. הדיב רחיים מצאנז, הגיע אליו פעם יהודי, ביקש ברכה. רבי, כבר הרבה שנים אני נשוי, כמו פרשת השבוע, יצחק נשוי הרבה שנים, ועוד אין לי ילדים, לא נולדו לי ילדים. אז הדיב רחיים בירך אותו שיהיה לו ילדים, בדיוק כמו שאלי הכהן בירך את חנה שיוולד לבן. כשחנה שמעה שאלי הכהן אומר שמע אלוקים, שמע השם את שאלתך, מיד פניה לא היו לעוד. וואו, קיבלתי ברכה? זה כאילו שהיא הייתה אצל הרופא ובאולטרסאונד הוא ראה שיש לילד בבטן, כל כך שמחה, קיבלה ברכה מהרבא, מה היא צריכה יותר מזה? בקיצור, ככה היה עם היהודי הזה. הדיב רחיים אמר לו, השם יעזור, יהיה לך ילדים. אז הוא כבר ראה את הילד בעיניים, הוא כבר מחזיק אותו ביד. מי הדיב רחיים? בדרך הביתה הוא נכנס למשרד של מרשם התושבים, ומודיע שם על הפקיד, נולד לי בן. הוא אמר, קוראים לו שמואל. למה שמואל? בגלל שהחנה קיבלה ברכה מאלי, ולילד יקרא שמואל. אני קיבלתי ברכה מהדיב רחיים, לילד יקראו שמואל. בלי אמרו דברים, זה לא היה כמו היום, שאת התעודות הנפיקו בבית חולים, אלא באו לדווח לשלטונות, לרשויות, נולד לי ילד. זה הכל באיזה יום, באיזה שעה, הוא רשם את השעה של הברכה, נולד לי הילד. יופי. תכלס, רבותיי, הוא נסע הביתה, סיפר לאשתו בססון ובשמחה, יש לנו ילד, ברוך השם, עברה שנה ואין ילד. עברו שנתיים ואין ילד. והרבי בירך, האיש מבסוט, יש ילד, חבל על הזמן. 3 שנים אין ילד. 4 שנים. אחרי 4 שנים, מזל טוב, נולד ילד. בסדר, הברכה התעכבה, נכון? נדמה לכם שהיא התעכבה. חכו, תקשיבו עד הסוף. 18 שנים מהיום שהאיש הזה רשם את הילד במרשם התושבים, מגיעים 2 חיילים של הצבא ההונגרי, אני חושב, אליו הביתה, לגייס את הבן שלך על הצבא, הוא בן 18. את שמואל באים לגייס. לגייס, לגייס, מה אבא יכול ללחם נגד הצבא? החיילים מסתכלים על הילד הזה, זה לא נראה להם אחד שאפשר לגייס לצבא, אבל החיילים הם לא מורשים, אין להם אישורים לשחרר או לא לשחרר, לוקחים אותו, מביאים אותו לצבא, ושם הרופא הצבאי בודק אותו, ורשם, פתחו לו תיק, היה לו תיק, פתחו לו בתיק, רשמו, ילד בן 18 עם התפתחות של ילד בן 14, ושחררו אותו מהצבא, קיבל פטור לכל החיים. זה נקרא, רבותיי, שלפעמים נראה לנו שהרחמים מתעכבים, שהדין מתעכב, לא, 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 זה רחמים. עוד 4 שנים תחכה, בסוף הילד שלך לא, לא, לא יצטרך, אני יודע מה, להילחם מלחמה, לא, לא, ולצאת שם חלל, ויקברו אותו אחר כך בזה בתקברות נוצרי, עם טקס נוצרי. זה מה שקורה שם לחיילים היהודים בהונגריה לפני 100-200 שנה. לענייננו. אז יצחק מתפלל, ואז נחשפים הרחמים. זה קורה בכל תפילה או תפילה. תפילה חושפת רחמים, לא מולידה דברים חדשים. חושפת. אנחנו היום למדנו גם בשבוע שעבר וגם השבוע על כוחה של תפילה. תפילה, אנחנו תמיד חושבים בטעות, שאם יש לי בעיה, אז אני ריבונו של עולם, הרגל כואבת לי, ריבונו של עולם, אין לי מספיק כסף, ריבונו של עולם, השלום בית, ריבונו של עולם. נכון, על כל צרה שיש צריך להתפלל, אבל התפילה לא נועדה כדי לפתור בעיות. זה להפך. הבעיות נועדו כדי להזכיר לנו שיש כתובת. הכל הפוך. יש 4 אבות נזיקים. אחד מהם זה מבעה. מה זה מבעה? אדם. למה אדם נקרא מבעה? שנאמר, אם תבעון, אם תבקשו. מי מבקש? תרנגולת? סנאי? נחש? זברה? בת יענה? מי מבקש? אדום. מה זה מבקש? משתוי. כי מבקש זה לא נקרא תן לי, תביא לי, תעשה לי. מבקש זה נקרא שיש לו חוסר שקט, מה שיש לו עוד, אני רוצה,
אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, רוצה 200. הוא יודע את כל השס בבלי, הוא רוצה ירושלמי. הוא יודע את כל השלוחן אור, הוא רוצה גם טור עם בית יוסף. אף פעם לא מספיק, אדם מבקש. בישיבות למבקש קוראים משטויקק. משטויקק, אודום, אודום מבקש. מה זה? מבעה אדם. אדם הוא משתוקק. אבל לפעמים פתאום נכנסים לאיזה שעננות, שוכחים לבקש. ואז הקדוש ברוך הוא מושך באוזן, משיכה קלה. לא צריך לכרות את האוזן, ולא צריך לשים שם קביעה. משיכה קטנה. איי, מישהו משך אותי באוזן. אז מה אני עושה? אני מיד רץ לרב, רבי, 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 תתפלל עליי. הלו. כשהקדוש ברוך הוא ימשוך לאוזן של הרבי, אז הרבי יתפלל. בינתיים, תתפלל אתה. עכשיו, איך מתפללים? מהלב. פשוט. סיפר פעם יהודי אחד, שאני למדתי בישיבות, שמעתי את כל הדרשות החשובות שאמרו על תפילה, אפילו פעם קראתי שערים בתפילה של רבי שמשון פינקוס, זיכרונו לברכה. אני נורא 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 יודע שנורא נורא חשוב להתפלל, ואני רואה אנשים מתפללים כאלה איכותיים, תמיד קינאתי בהם. לא יודע, התפילות ברוכות לי, השכל בורח לי. אני מתחיל להתפלל, טרח, פתאום אני מגלה את עצמי ב-80 מקומות אחרים, חוץ מבתפילה. אני נזכר, מתעשת, חושב עוד שורה, שורה וחצי, פתאום טרח, זה שוב בורח. בורח כל הזמן, לא יודע מה עושים עם זה. אני כבר שמעתי אפילו את הוורד של החפץ חיים, תאסוף גם אתה, הם אוספים תפוחים, תאסוף גם אתה, את הכל אני מכיר. תכלס, זה לא עובד. הוא מספר שפעם אחת, כשאני עשיתי אויס השולוים בסוף תפילה, אז אני אמרתי ככה, למען יחלצון ידידיך, אושיה ימינך וענייני. ככה אנחנו אומרים בסוף התפילה. למען יחלצון ידידיך. אני אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש שתושיע אותי כידיד שלך. וכמעט שרציתי לתת לעצמי שתי סתירות. אתה חוצפן. אתה ידיד של הקדוש ברוך הוא. מה זה ידיד? יד ועוד יד. פעמיים יד, נכון? יד לוחצת יד. יד אחד זה היד שלי. והיד של השני נותנים יד ועוד יד. זה ידיד. יד, יד. יד, איך כותבים ידיד? ידיד כותבים יד, יוד דלת, יוד דלת. יד ויד. אז אם יד לוחצת יד, כמה זה יד? יוד זה 10, נכון? דלת זה 4, זה 14. יוד דלת כאן, ויוד דלת שם, 14 ועוד 14, כמה זה? זה כוח. זה כוח, זה עוצמה. לי יש את הכוח שלי, לזה שממולי הכוח שלו. שני כוחות ביחד, זה פי 4, פי 8. אז הוא אומר, וואי, 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 רגע, רגע. אני ידיד של הקדוש ברוך הוא, אומר, כמעט נפלתי לרצפה, זה לא יכול להיות. איפה אני? הלכתי לרב ושאל אותו, הרב, אני נראה לי שאני צריך לדלג את הפסוק הזה מהתפילה, אני לא רואה את עצמי, הלוואי, 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 אמן, אמן, הלוואי, אבל תכלס, אני רואה את עצמי שאסור לי לדבר כאלה מילים, אני ידיד של הקדוש ברוך הוא, אני, איך אני יכול בכלל, אני אפר ואפר, אמיתי, 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 לא בענבה, באמת. אמר לו הרב, אם זה כתוב בסידור, אז אתה כן. לא מוצא חן בעיניך, אתה לא מבין, אתה לא יודע, אז אתה כן, אתה כן, אתה ידיד, אתה ידיד. אומר, התהלכתי כמה חצי שעה, שעה סערורי, לא יודע אם נפל לי הסימון או לא נפל לי הסימון, אבל מאז אני פתאום מתפלל, מתפלל טוב, מתפלל נכון, מתפלל יפה. למה? הרגשתי, לא נעים, אני הרגשתי כמו, אתה מסתובב בתוך הארמון של המלך, ואתה שוכח שאתה מסתובב בארמון. אני ידיד של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מאשר. כן, כן, רבותיי, לא צחוק, תקשיבו טוב, אתם רואים את חנוך, זה שלמטה מדבר ברדיו כל חי. אני ידיד שלו. באמת? לאיפה אני אברח? לאיפה אני אקבור את עצמי מרוב בושה? מה אני אעשה? זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הוא לא משקר. נכון שצריך לפתח את הידידות, לעשות אותה חזקה, לעשות אותה עוצמתית, אבל זה קיים. אז אם כן, מאזינים יקרים, מה נשאר לנו? הייתה תפילה בשבוע שעבר פרשת השבוע, ויצא יצחק לסוח בשדה. יש השבוע שתי תפילות. תפילה אחת הראשונה, ויעתר יצחק להשם, ויעתר לו השם. יש אחר כך את התפילה עם הבכי של עשיו. הטמבל הזה, הרשע הזה, בכה. והקדוש ברוך הוא קיבל את הבכי שלו. זו צעקה, צעקה בשקט, עם כל הלב. זו הנימה השמינית של הכינור של העתיד לבוא. משהו שיוצא מעמוק עמוק בתוך הלב. עם מילים, בלי מילים, זה מנגינה. המנגינה הזו לא צריכה מילים, היא מנגינה שהלב מנגן אותה. זו התפילה האמיתית לכולנו, תפילה שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו שמחה, שנוכל להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, לאהוב אותו, שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, שמעו היטב מה יש לי לספר לכם. ישבתי הרבה שנים, קרוב ל-40, ודאי יותר מ-35 שנים, מבוקר עד ערב, לסכם את אגדות חז"ל, את כל האגדתות מהתלמוד, לפי סדר העין יעקב. ישבתי ולמדתי אגדה אחרי אגדה. קראתי מה כתוב כאן, מה חז"ל רצו, מה הרעיון שמסתתר מאחורי המילים. יש לפעמים קטעים של אגדה שממש, בלשון חז"ל זה נקרא מרפסן איגרה, שובר גגות. כלומר, לא יכול להיות, הם רצו כאן משהו, מה כתוב כאן? ישבתי הרבה זמן, שברתי את הראש, חשבתי, והשתדלתי לסכם ולנסח כל דבר בשפה קולחת, ברורה ויפה. יש אנשים שקוראים, בגלל שמצווה לקרוא דברי תורה, לא רוצים להבין. בסדר, שיהיו בריאים. מי שבאמת רוצה להבין מה חז"ל רצו, למה? למה מניחים תפילין? למה צריך לשמור שבת? מה הרעיון של כיבוד הורים? כל הדברים האלה לא איך עושים. איך עושים זה כתוב בשולחן ערוך. למה עושים? מה המטרה? מה זה גן עדן? מה זה גיהינום? מה זה מטרה? מה זה תכלית? מה זה עולם הבא? מה זה תחיית המתים? איפה... בקיצור, כל הדברים הקשים המעניינים האלה, השתדלתי באמת הרבה שנים, ממש ממש משבע בבוקר עד 12 בלילה. לפעמים אני מסתכל על השעון, אני רואה 12:30, ואני שואל את עצמי, זה 12:30 בצהריים או בלילה? אני לא יודע, אני צריך ללכת לפתוח את החלון. כל כך מרתק, כל כך מעניין. השתדלתי לנסח הכל בעברית קלה וקולחת, מתאים לתלמידי חכמים, בפרט מגידי שיעור. אתם לומדים דף היומי, אתה מגיע לאגדתות, מה עושים שם? לא מספיק לפרש את המילים, צריך גם להבין את הרעיון, צריך לעשות את זה כזה וואו. זה שישמע את השיעור, ילך הביתה, יהיה לו מה לספר לאשתו ולילדים. וגם לכם בעצמכם, בבית, הנה עכשיו מוצאי שבת, לילה ארוך, כל החורף יש לילות ארוכים, יש הרבה זמן, מדי פעם לקרוא 2-3 עמודים, זה סוחף, מ2-3 יכול לפעמים לצאת 15, את הרב תהילה, אתם ודאי מכירים, הרב תהילה מפורסם, הוא אמר לי פעם, הרב חנוך, אם אנשים רוצים ללמוד את הספר שלך בשבת אחר הצהריים, תגיד להם שיתפללו קודם מנחה. כי קרה לי פעם שאני התחלתי לקרוא, חשבתי לקרוא 15-20 דקות, פתאום הסתכלתי על השעון, וואו, פספסתי מנחה, פספסתי סעודה שלישית. כל כך מרתק ומעניין. הספרים יכולים להיות אצלכם בבית, זה 22 ספרים גדולים, עבים, כבדים, רציניים, מעניינים, לפי סדר התלמוד, לא קומיקס, לא לילדים, לא לפי הפרשיות השבוע, אלא ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, לפי התלמוד, 22 כרכים, 600 עמודים בערך בכל כרך, גדול, כמו A4, 28 סנטימטר לגובה, בסך הכל 33 שקלים לכל ספר. יש 22 ספרים, כפול 33 זה 700 שקל. 700 שקל לנכס שטוב לך ולילדים ולנכדים אחריך, זה בחינם. עוד 50 שקלים המשלוח, ב-750 שקלים הספרים לא אצלכם בדואר בסניף, אלא אצלך בבית, עם שליח, יגיע עד אליך הביתה, 750 שקלים, תשלם איך שאתה רוצה. כרטיס אשראי למשלוחן, העברה בבנק, מי שבירך, איך שאתה רוצה, העיקר, הספרים יהיו אצלנו, נוכל ללמוד, נוכל להחכים, יש לנו מה לעשות. אז מה צריך לעשות? להרים טלפון. אני אחזור, או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. הספרים בדרך אליכם. ברכה, הצלחה, והרבה הרבה הרבה קריאה ולימוד מהנים, מחכימים ופוריים. כל טוב.